אז לצד היעדר דיבור אתה לא יכול להועיל לו. כי הוא יצחק על מה שאתה אומר. זה לא רק צחוק של ספר בדיחה, זה צחוק פנימי. טוב, יאללה, שמענו, מה כבר הרב הזה יכול לחדש? מה הוא כבר יכול להגיד? בסגנון כזה או צורת חשייה כזאת שום דבר לא יועיל. לכן גם ישעיה הנביא אומר, אני נותן נבואה לעם והעם לא מקשיב לי. ולכן הפתרון לכזה מצב זה לשבות הכלים. לשבות הכלים זה פירושו ישראל, שהאדם הזה יסבול בחיים, וממילא באופן אוטומטי הוא יהיה יותר רציני בחיים. אנשים מול מחלה, מול מוות, מקבלים פרופורציות נכונות על החיים. זו המציאות, זה עצור להגיד את זה, אבל זו המציאות. ולכן אין להם תיקון אלא השפטים, שאין לו כוח ברצינותם ותחותם מעליהם כאשר יתחום ישראל. והנה כפי חומר אחר ותולדותיו החמיר השופט האמיתי בעונשו, והוא מה שנמדון זכרון לברכה, קשה ליצנות שופטו יישומים וסופו כליה, שנאמר פן יחזקו מוסר לכם ותחלה ונחרצה השמה. טוב, נעצור בזה, העמקנו בזה כבר. בואו נתחיל בעצם מההתחלה החדשה. אנחנו במפסיד השלישי. בואו נזכור, אנחנו מדברים על כל אחד מאיתנו. זה קודם כל, זה אנחנו. עכשיו, מי זה אנחנו? אנחנו אנשים, מצד אחד, אנשים הכי טובים בעולם, הכי מצוינים, הכי מתוקים, הכי צדיקים בעולם. ומצד שני, אנחנו האנשים שהכי בקלות אפשר לפתות אותנו לחיות בתוך עולם גשמי ולהיות אדם גשמי. זה אנחנו. לא בקלות. כי במהירות אתה תתרגל לחיים הגשמיים. אדם שחי בדירת חדר וחצי ולא היה לו חשמל ולא מים ולא גז ולא זה ותאי לא תנאי, כשיכנס לדירה מרווחת של ארבע חדרים, חשמל, מים, הכל, תוך זמן קצר הוא מתרגל, כי ככה אדם בנו.
שמעתי שזה, שבית יפה ודירה יפה וכל זה, זה מרחיב דעת.
נכון, לא, אני כרגע...
זה מצאת אבות.
כן, נכון, מרחיבים דעתו של אדם, נכון, לא מה, בדי, שלושה דרכים דעתו של אדם. אני כרגע לא מדבר אם זה טוב או רע, אני רק לא מדבר מבחינת התרגלות של האדם לחיים האלה. ואני טוב או לא טוב. עכשיו, קח את זה כמשל. כשאדם חי בתוך עולם גשמי, אז הוא רגיל לעולם, אז הוא בתוך העולם הגשמי, הוא רגיל לזה. הוא רגיל לזה. וכשזה יותר מדי, אז זה כבר שלילי. עכשיו, כשאומר יותר מדי, זה לא דווקא שיש לי דירה ארבעה חדרים. זה לא יותר מדי, זה מה שמתאים לי. אלא יותר מדי הכוונה היא שכיוון שאתה חי בארבעה חדרים, וטוב לך, אתה שוכח שאתה צריך להתקדם בעולם הרוחני. כי אתה אומר, טוב לי, מה לא בסדר? אני קם בבוקר, אני מתפלל, הולך, בא, אבל מה? זה כיף לי. הכיף לי בבית, בלי שיש לך איזה דחף פנימי לעולם רוחני, זה הבעיה. אז אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על איפה העולם הפנימי שלך נמצא. היום העולם הפנימי שלך נמצא בשאיפה, וואי, לכל השכנים יש פה חמישה חדרים, ארבעה. זה חלק מהבעיה, שאדם גם חי מעבר למה שהוא באמת זקוק. עוד רכב, עוד משהו, ועוד... יש גם משהו כאילו, זה יותר מדי. יש גם דבר כזה. בכל אופן, אז זה המציאות. עכשיו, איך אני מתמודד עם הנושא הזה? אז אומר, שלושה דברים מפריעים לאדם לחיות חיים רוחניים. אחד, זה העולם הגשמי שאני חי בתוכו. לזה הוא נתן לי פתרון לימוד תורה. יש בעיה אחרת, מה שקרה לזה, ליצנות. אדם טוב לו בחיים הגשמיים ומכל דבר עושה צחוק, אז אין מה לדבר איתו. הדבר השלישי זה החברה. דהיינו חברת הטיפשים והחוקים. עכשיו כשאומר טיפשים, לא נקרא לטיפשים דהיינו אנשים פגנים, כי אף אחד מאיתם לא רוצה להיות חבר לטיפשים. אתה תברח מחברה כזאת. אתמול חנכו את אולם האירועים החדש של הישיבה למטה. ומסעדה...
ג'ובי עשה את זה?
מה זה?
ג'ובי כבר לא עשה את זה?
מי זה דבר?
נקודה.
ג'ובי לא.
הישיבה מוסקים. לא, אני אומר שהוא לא כבר חנך אותו.
לא. לא, זה היה הוא סתם שם משוכן. אבל אתמול היה פעם ראשונה, אבל לעולם, הייתי ככה מסורתי כזה, וזה הזמין אותי, ורבנים, תבואו, וזה, פרקו שם שולחן, סתם, איך נקרא, סתם לאכול בעולם הזה, זה הגדרה, סתם לאכול בעולם הזה, סתם.
עלי
פרחים, עלי פאר, מחסים, מנורות, תאורה, מוצרים, ומגשי אוכל.
בעולם למטה, שני המוריה. יש כל איזה 2 מיליון שקל.
זה כאילו כבר, לא יודע. אני לא הלכתי, הוא אומר, לא תשאר, הרב תשאר, אתה צריך לאכול, הרב אתה, אני נפגע אם אתה לא תשאר. נאלצתי לשם, סתמתי משהו. לא, באתי, למדתי פה, אחר כך חזרתי, 5 שעה, אנשים ישבו עוד אכלו. כבר, מיך 4:30, עד 6:30, אנשים ישבו ואכלו. אני באתי ב6:15, נאלצתי משהו.
סעודת המצווה.
מה? סעודת המצווה. כן, הגרא אומר שהיצר הרע של אכילה הוא נמצא דווקא בסעודת המצווה.
רב, דרך אגב, יש שם אכלה השליחה, רב רויה.
בסדר, ודאי.
לא, נעלה לבד. רב רויה, אני מגיע.
מרכב, בסערי. אני לא עושה את זה בהתפעלות, אני מצפר את זה כסתם, זה לאכול בעולם הזה. אז אם הגוף זקוק לזה, אדם רעב, אוכל כי הגוף זקוק, בסדר, אני לא מדבר.
אז אם ככה, נגיד לאדם, תאכל רק לחם כל החיים שלך, ותאכל
את זה. אם אתה זקוק ללכת למסעדה, כי אתה על סף הדיכאון הנפשי, אתה קצת להתעברר, תלך. אבל זה לא ככה, זה תרבות, זה תרבות.
לא במדינה של מסעדה,
זה תרבות.
אבל בן אדם בא ללכות מעלת בשר משמע,
לא, אמרת לך, אם הגוף זקוק לזה, אז אתה לא צריך לאכול, הוא חייב לאכול. אם הגוף לא זקוק, הוא אוכל, אז זה סתם. נכון, אז לא צריך לאכול. בגדול אני יודע. נכון? אז לא צריך לאכול. אני לא מדבר על פעם אחת, יש אחת, היופי, אז זה לא קרה כלום. אני אומר, תרבות זה תרבות, מסעדות זה תרבות. זה אנשים יכולים לשאת 3-4 שעות במסעדה ולאכול 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 ולעשות את זה פעמיים בשבוע, בשביל מה? זה לא מביא, לא משוגעים, הם מאוד חכמים. אז זה החברה הטיפשית. אם זה הנורמה בחברה שאתה חי בתוכה, אתה לא יכול להגיד שעליך זה לא ישפיע. זה חייב פה משהו עמוק ופשוט. אנחנו חושבים את עצמנו כאנשים עם אישות עצמית ולא נגררים אחרי שטויות, אבל זה לא נכון. אנחנו בני האדם הם טיפוסים נגררים, לא נעים לומר את זה, אבל זו האמת. דיינו חלטה טיפשים ואחותים, ומה שהכתוב אומר ורואה חסילים יהיה רוע. כלומר, מי שמסורים כסילים, גם אם יהיה רע כמון. כי הנה אנחנו רואים פעמים רבות, אפילו אחר שמתמד אצל אדם חובת העבודה בזהירות באה, נגיד אדם שהוא באמת מבין את האמת, יתרפא ממנה או יעבור על איזה דברים ממנה, כדי שלא ילעגו עליו חבריו, או כדי להתערב עם האמת. לכן לחזור בתשובה צריך כוחות עצומים. הרב אורי זוהר כשחזר בתשובה הוא היה צריך כוחות עצומים לחזור בתשובה. זה כמו שלהבדיל אלפי הבדלות, הוא יזהר בזמן היה כמו להביא כמו אפיפיון. הוא היה שיא שחקן, שחקן קולנוע, תוכניות בטלוויזיה, בדרן, זמר, הוא עמד בשיא. כסף לא חסר לו, כל הופעה שלו זה עשרות אלפי אנשים, או כאילו מאות אלפי אנשים באים להופעות שלו, סכומי עתק התגלגלו ליד שלו, ופתאום קם, חזר, שם כיפה על הראש, ציציות בחוץ, פתאום, זה תהליך, אבל
מה גורם לבן אדם כזה
לבוא? הוא כותב, הוציא ספר, אומר, אני חזר בתשובה, לא כי אני רב תורה חילוני, אני טוב, לא סבלתי מכלום, הגעתי להבנה שכלית שהיהדות היא אמת. הוא אדם שחקן. מי שיחזור אותו בתשובה זה זילברמן, הסכן פה ברובע, שנכנר, כל התלמידים, כל השתתים, הוא רק קודם בספר, הוא משאר אומר שזה רב בירושלים שיכול להוכיח לי שיש אלוקים בהוכחה שכלית הגיונית. אז הוא אומר, אנחנו נתווכח איתו שיעשה בנו צחוק. אז הוא בא, הוא אומר לי צחוק. ואז הוא מעניין, כותב בספר שהוא אומר, חיפשתי איזה זכות הייתה לי שחזרתי בתשובה, והוא אומר, כי הייתה לי אהבת ארץ ישראל כל הזמן. הוא אומר שפעם נסע לחוץ לארץ עם אשתו, כמובן נסע תענוגים וספינות פאר ואדם, הוא אומר, באמצע עזבתי הכל, חזרתי לארץ. הוא אומר, אני אוהב את ארץ ישראל. בזכות זה יש כוחות עצומים, אבל יש הרבה אנשים שיודעים זה האמת, אבל הם לא יכולים לעשות את החברה שהם חיים בתוכה. אז אנחנו עכשיו נגררים. ומה ששלמה מזהיר ואומר, אם שונים אל תתערב, כי אם יאמר לך אדם לעולם תהיה דעתו של אדם מעורב עם הבריאות, אף אתה אמור לא במה דברים אמורים בבני אדם שעושים מעשה אדם, אך לא בבני אדם שעושים מעשה בהמה. איך הדוגמה? אדם גר בשכונה. הוא כך לא יודע רק יותר משכונה. לא, שכונה גרים בשכונה, שכונה שם דברים לא טובים. וזה גורם לקלקול של הנוער, ויש חשש שחס שלום אתה תדבר. לא עכשיו, נגיד את זה.
נכון,
צריך הרבה כוחות לקום ולעזור את המקום. שאל תגידי, אני מחוסן, לי זה לא יקרה. ושלמה מזהיר עוד, לך מנגד לשתסים, ודוד המלך אמר, אשרי שלא הלך בעצת לשם דרך התאם. ואתם שתראו לנו ברכה, אם הלך סופו לעמוד, ואם אמר סופו לשב. ואומר לו, ישבתי מתי שב, שנאתי כעם מרעים, אין לו לאדם אלא להתאר ולנקות בעצמו ולבנוע רגליו מדרכי ההמון השקועים רבלי הזמן, וישיב רגליו אל חצות השם ואל משכנותיו. הוא שדוד עצמו מסיים ואומר, ארחת ונקיון כפיים, זה לא חשוב. אין ברירה. אדם שרוצה להגיע לעולם רוחני, הוא חייב לעזוב את החברה הגשמית ולחיות עם אנשים רוחניים. השאלה, מי החברה שלך? אתה תתחתן, לראות השם. בעוד 10 שנים, אתה תהיה בעל משפחה וילדים. השאלה היא, מי החברה שאתה רוצה לחיות בתוכה? זה הכל. שאלה, תגיד מה זה משנה. אני איפה שיוצא לי דירה לגור, אני סודה. אין דבר כזה.
אתה לא בישיבה, תפנה דירת הברכים או לא?
בסדר, ואחרי זה מה? ואחרי זה מה? דעת אחרי זה זמן, זה מוגבל, ומה אחר כך?
ברור,
ודאי. השאלה היא איפה האדם רוצה... עכשיו, אל תגיד, זה לא משנה. במקום שאתה גר, ככה העולם מתערב מסביבך, אין אפס. תגור היום, נגיד, כמו גבעת שמואל, שם גרים כל הדתי לאמיתים של הציבור שלנו. זה שכונה שכולם כאלה. אבל... אתה תהיה כזה. לא יעזור לך. ההשפעה תחדור אליך פנימה. לא יעזור כלום. אני מכיר מישהו שבזמנו היה מבית תורני, דתי, באמת חזק. והוא היום תפקיד משהו אקדמי בכיר, לא יודע, מנהל חשבון, רואה חשבון, לא עם... הוא גר שם. עכשיו, כשהוא גר שם, הוא הלך בתמימות, ואמר הוא שם. עכשיו, אתה רואה את אשתו, אתה רואה את הילדים שלו, אתה אומר, וואו, איך זה יכול להיות? מה, זה לא אותו בן אדם? זה לא אותו בן אדם. הצורה שאשתו מופיעה, הצורה שהבנות שלו מופיעות, הצורה שהן מדברות. כי החברה, זה החברה. באדם יש...
הרמ"ד צריך להיות עם חילונים או דתיים בית?
מה זה?
לא יודע, אני יודע שיש תשובה, אבל אני צריך להיות חילונים או של דתיים בית?
לא זה ולא זה.
אבל זה כמו שנגלה בצפה, אבל... חילונים אתה יודע יותר להיזהם.
בסדר, גם בחברה שכולה דתית עדיין צריכים לדעת שגם בחברה דתית יש בית. אבל לא משנה, אתה צריך, ואם, זה הנקודה פה, להבין את העיקרון הזה. בוא נגמור את הפרק פה, ואם יהיה רע לו שימצא חברת מי שיליג עליו, ועכשיו מה קורה אם בכל זאת נפלת חברה כזאת, שיליג עליו, לא ישיק לי בו אלא לגעו, עד רבה, ילעג על מריגה להיבזר, ויחשוב, לא להיבזר, אלא אם נגיד להם אתם טומטמים. בלב שלו יגיד, אני יותר גבוה, אני יותר עליון.
זה לא גאווה?
ויחשוב, מה זה?
זה לא גאווה?
לא, אני יודע את הייחודיות שלי, מסכנים, הם לא מבינים. ויחשוב בדעתו, כאילו לא היה לו להרוויח ממון הרבה, היה מניח מה שהיה צריך לבני חבר שלי לבוא. כל כן שלא ימצא ללוות משמתו בני לה, והדרך זה יזרו את זכרן וברכה, הווה אז כנמר, עשו את זה כבר בשמה, ודוד אמר, ודברה בבית אחד, אני אומר לכם לא לבוש. שאבא ושרוב המלכים עסקם ודיבורם ודברי גדולות והנאות. ודוד שהיה גם כן מלך, לכאורה כאילו לחרפה, עם ביתו בחרפתם יהיה הוא מדבר בדברי מוסר ותורה תחת ספון הגדולות ותעמידו בן אדם כמו. הנה לא היה חש לזה. כל חברה שלה את הסגנון דיבור שלה, כל חברה שלה את הקודים החברתיים שלה, שאני חי בתוכה. אדם לא יכול לחיות בתוך חברה ולבעוט בקודים החברתיים שלו בחברה. זה קשה מאוד. קשה מאוד, ולא היה לי בוא נפתה בעבלי האלה, אחר שכבר השיג האמת, אלא מפרש ואומר, והדברה בעדותיך נגד מלכים ולבוש, וישעיה כמו כן אמר, על כן שמתי פה דנקה חלמי, שבאלה, כאילו, זה קשה מאוד. אחד הדיבורים על אריאל שרון, מה קרה בסוף ימר? איך קרה שבסוף הוא גירש את משקטים? אז אחד המומחים, הוא ניסה, כאילו, להבין בנפש של אריאל שרון. ואריאל שרון היה, הוא נולד למשפחה שמאלנית, הוא לא דתי. ועד גיל מבוגר הוא היה איש שמאל.
למה? הוא היה מאוד דמי.
אחר כך בגיל מבוגר
הוא
איש
ימין. עד באיזה גיל?
לא יודע בדיוק את הגיל, אחר כך נהיה איש ימין. כשהוא נהיה איש ימין, הוא סבל מהחברים שלו לשעבר. הם ירדו, הם גמרו אותו מבחינה עיתונאית ולאומית וכו' וכו' וכו'. אתם לא מכירים את ההיסטוריה, כי אתם לא הייתם עד. במלחמת העולם הראשונה, הרי שלנו היה שר הביטחון. ובתור שר הביטחון, בתוך לבנון היה מלחמה בין הנוצרים והמוסלמים, והנוצרים הרגו מוסלמים. והשמאל בארץ הלביש על אריאל שרון שהוא הגורם לטבח בין הנוצרים המוסלמים, הקים ועדת חקירה, ומערכת המשפט אילצה את שרון להתפטר מתפקידו כשר הביטחון.
זה מה שהיה.
ובגין, אז היה ראש הממשלה, וואו, הוא חרק שיניים ופיטר את אריאל שרון תפקידו. ומאז אריאל שרון במשך 30 שנה היה זרוק במדבר, כולם תקפו אותו, כולם לעגו לו. עכשיו מי זה כולם? זה כל החברים שלו. כשהוא נהיה ראש ממשלה, הוא חזה לקדמותו, הוא חזה לכור מחצבתו, כבר לא יכל את כל ההתקפות עליו. אז הוא כאילו, הוא אמר, אני אחזור לחברה שהייתי חי בה כל הזמן, כי קשה מאוד כל הזמן ללכת נגד הזרם. אריה שרון כל הזמן נלחם נגד החברים שלו. זה קשה מאוד. אז בסוף ימה, כשכבר היה חולה, כשאשתו נפטרה, ולא היה לו, אשתה הייתה אישה מאוד חזקה, וגם מסורתית, והיא תמכה בו לאור כל הפנים. למנהיגים הקשוחים האלה, ברגע שאין להם את האדם שהכי נשענו עליו, הם נשברים. הוא נשבר, פשוט הוא נפל. ברגע שאשתו נפטרה, הוא החליף את הדעות שלו. גם לבגין האבא אותו דבר קרה. כשאשתו נפטרה, הוא נחזיר את ימין. צריך להבין את הנפש של המנהיגים האלה. אנשים מאוד חזקים, שכל ימיהם נלחמו, בשלב מסוים כבר אין להם כוח להמשיך. נגמר להם הכוח. כי קשה כל הזמן להיות נגד הזרם. קשה מאוד מאוד. כי כל התקשורת היא שמאל, מערכת המשפט היא שמאל, אי אפשר כל הזמן להילחם נגד הזרם. קשה מאוד. מעט מאוד אנשים יכולים לעשות את זה. זהו, צריך ללמוד מזה מוסר. אדם יכול להיות צדיק עד סוף ימיו, זה לא פתאום להפוך את הכל. זה מה שאני מראה לשרון, כל ימיו, פתאום בסוף ימיו, זה אתה. דמות מעניינת, דמות מיוחדת. כבר מהשמיים, אבל למרות הכל לא צריך לשכוח, הדמידי הזה הציל את עם ישראל במקדם הכיפורים. הוא אדם מיוחד, היה אדם מיוחד.
הרב יודע שבתורת החיים שנפטר, שנפטר בשם שלט של בשמחה וטוב לבב, אנחנו מודיעים על פטירתו של
כל הארץ כתובות, ארץ ומכוסייר, ואתם עם הכיפורים האלה, תלונה עם חבושת וחבושת, כאילו במכה, על ג'יט עושה, זה הרצאה הזכות. כשסעדת הגיע לארץ, בביקור, הדבר הראשון, שעוד המטס אמר, איפה גנרל שרון? בחצות הים, הריץ את הגבורה שלו. טוב,